הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה, BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי הרדיו, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm-music.com.
הקצה, קייזי רדיו, נקודה.net. ועכשיו, המקום הכי חם בקצה.
בוקר טוב, אנחנו במקום הכי חם בקצה, אפשר להזין לנו באתר של רדיו הקצה, kzradio.net, ובעוד שעה התוכנית גם תהיה להזנה באפליקציה של רדיו הקצה, מאוחר יותר גם באתר של המקום הכי חם בגיהנום, והבוקר הפתעה. לפני שבוע ראיינו כאן ברק כהן ואני את ספיר סלוצקי רמרן, שנעצרה בדיוק בכיכר הבימה ביום הגדול של מחאת הנשים. בסוף הראיון היא אמרה לנו שיש לה חלום. ספיר, בוקר טוב, מה היה החלום?
אז החלום שלי היה, אמרתי, החלום המקורי כבר שנים רבות, זה שתהיה לי תוכנית סטייל יוסי סייס, אבל תוכנית שבה אפשר לדבר גם על זוגיות, אהבה, אבל גם על מאבקים חברתיים, הפגנות ואקטיביזם.
אוקיי, אז באתי להגשים לך חצי חלום.
חצי חלום?
חצי חלום.
אז אני כן אשמח שנקדיש פינה לדבר על זוגיות בתוך התוכנית הזאת, אבל בסדר.
אז כן, אז הגשמנו לספיר חלום, והיום ספיר מגישה את התוכנית. ברק כהן, עורך דין ברק כהן, נמצא עכשיו בבית, מתכונן למשפט שלו, למשפט הבנקאים, אנחנו נדבר איתו מאוחר יותר היום. אבל ספיר, קצת עדכונים מהשטח, והשטח בוער.
השטח בוער, אתמול הייתה נרצחת מספר 25 כבר בשנה.
אישה שנרצחה.
אישה בת 29 מיאפו, מאקו, סליחה, מאקו.
אוקיי.
בעצם במה שאפשר, אני לא יכולה להגיד, הצית את מחאת הנשים מחדש, כי זה נראה
שהדברים
לא הפסיקו לרגע, אבל בעצם בהחלט העיר שוב זרקור על מחאת הנשים מבחינה ציבורית ותקשורתית. אתמול בערב הגיעו פעילות של ארגון שאני מאוד מחבבת, לוטם, למאבק בטרור המגדרי, הגיעו לכיכר רבין וצבעו את המזרקה באדום מגוע, שהיום בבוקר
זה, אגב,
הם
זה
חסמו
אותו ארגון את... שאתמול, שתלו אתמול תחתונים וחזיות,
נכון,
של ילדות
והפריעו
בכנסת מול הענקת הפרס לאייל גולן, שאת היית שם.
נכון,
גם.
נכון, אז נדבר על זה אחרי זה. ובעצם היום בבוקר הם הגיעו, חסמו את קריית הממשלה, ויש לנו גם שתי עצורות שם. ואנחנו מחכות לעדכונים.
אוקיי, עכשיו במקביל אנחנו תכף נשמע קצת עדכונים מהשטח מברכה ברת שכבר מחכה על הקו, אבל במקביל יש היום מחאה של מחאת ה-25, הפסקה, שביתה של 25 דקות.
כן.
ראיתי שוועדת חוקה עמדה לדקה דומיה לפני תחילת הדיון בנושא, ויש כאן בוואטסאפ שלי הולכים ומצטברים עדכונים על מקומות עבודה שמפסיקים עכשיו, איגוד העובדים הסוציאליים, ראיתי משהו בסלקום שמאפשרים לעובדים שלהם לעצור את העבודה.
ארגון המורים גם, קרה גם לתלמידים להצטרף אליו.
אוקיי, אז אני באמת חושבת שבוע אחרי היום הגדול של המחאה אפשר להגיד שהאש רחוקה מלכבות או להירגע אפילו, גם בשטח, גם במציאות, גם בגלל שיש לנו רצח נוסף, וגם בגלל שהמחאה ממש ממש לא עוצרת.
אני חושבת שהמחאה לא עוצרת, כי ההישגים המשמעותיים שהיו בה זה תחושת הסולידריות והאחדות וההתארגנויות שהיו, אבל מבחינת הישגים בשטח זה מאבק ארוך. לפי מה שאני מכירה במאבקים אחרים, כשיש איזשהו פי גדול, עצרת גדולה, איזושהי תחושה של אינו, עשינו את זה והבאנו אנשים לכיכר, בדרך כלל מה שקורה זה שכמה ימים אחרי זה הממשלה זורקת כמה פירורים, כמה הצהרות חסרות תוכן, מתוך תקווה שאף אחד לא יעקוב אחרי ויבדוק אותם. ופה יש לנו נשים עקשניות ביותר, שמבינות שבאמת מדובר במאבק על חיים, והן לא מתכוונות לעצור, וזה משמח מאוד.
טוב, אנחנו נדבר היום הרבה על מאבקים חברתיים, בעצם על מה עוד יש לנו לדבר, על מה עוד יש לדבר, לא רק לנו. אבל נתחיל מברכה. ברכה? ברכה ברד? איפה? נעלמה לנו? בואו, אז נשמע בינתיים שיר, ספיר, שאת הבאת וביקשת להקדיש אותו לנשים שמוחות ברגעים אלה ממש כאן ובחוץ ובכל מקום, ואחרי זה אנחנו נתפוס את ברכה.
Thank you. חומות חיימר סוגרות עלייך אחות קטנה חבל עלייך חומות חיימר עונות בצורת אחות קטנה לא נזהרת תל יד חויה חרפת העדר את לא שפויה את לא בסדר לא נכנעת את משוגעת
I got a Stephen genocide singing, oh my God. And my mother got a Stephen suicide singing, oh my God, oh my God. Slam, bam, I come on the scene, but like gasoline,
You can tell I'm in the tank, like money in the bank. I smell appealing, but I'm toxic. Can send you reeling without an inkling. Keep you thinking, cause you gave cash to the feds. Left your school district for dead. Fucked you up in the head, but still they saying nothing's wrong. Selling fire water by outlawing the bong. Still believing the system is working. Why half of my people are still out of working. Anonymous notes left in the pockets and coats of judges and jurors from Frisco to Jersey. Threats and protests, politicians, mob debts, trumped up charges and phony arrests. Staged a lethal injection the night before the election, cause he got donation from the prison guards union. Oh my God. You and my mother got us doing suicide singing. Oh my God. You and my mother got us living genocide singing. Oh my God. You and my mother got us living suicide singing. Oh my God. Listen in to my stethoscope on a rope. Internal lullabies, human cries, thumps in silence, the language of violence. Algorithmic, cataclysmic, seismic, biorhythmic. You can make a life longer, but you can't save it. You can make a clone and then you try to enslave it. Stealing DNA samples from the unborn and then you coming after us because we sampled a James Brown horn. Scientists who's got this progress. A four-headed sheep is their latest project. The CIA running like they're Jones from Indiana, but they still won't talk about that Jones in Guyana. This ain't no cartoon. No one slips on bananas. You really think that that car killed Diana? Hell, I shot Ronald Reagan. I shot JFK. I slept with Marilyn. She sung me happy birthday. My, oh my God. You and my mother got us living suicide singing. Oh my God. You and my mother got us living genocide singing. Oh my God. Politicians got lipstick on the collar. The whole media started to holler. But I don't give a fuck who they screwing in private. I wanna know who they screwing in public. Robbing, cheating, stealing, white collar criminal, McDonald eating. You deserve a beating. Send your home a weeping with the fat bill for your Caribbean weekend. But just about anything they can bust us. False advertising saying horrors of justice. You telling the youth don't be so violent. Then you drop bombs on every single continent. Mandatory minimum sentence. Cause he got caught with a pocket full of medicine. Do that again, another 10. Up in the pen, I feel so mad I wanna bomb an institution. Singing, oh my God. You and my mother got us living suicide. Singing, oh my God. You and my mother got us living genocide. Singing, oh my God.
רצינו להעלות את ברכה והיא עדיין מחכה על הקו, אבל יש לנו איזו בעיה טכנית עם הטלפון. אז ספיר, את תעדכני מה קורה, על מה נעצרו בעצם? יש כרגע שתי עצורות, אני מבינה, בתחנה בדיזינגוף. נכון. על מה עצרו אותן?
לפי מה שאני ראיתי מהסרטונים, עצרו אותם בלי סיבה נראית ליין, האמת.
הרי אנחנו רואות אותן מוציאות צמיגים מבגז.
הן לא עושות שום דבר עם הצמיגים, אולי הן רוצות להשתמש בצמיגים בשביל לעשות איזשהו מיצב או מיצג, לא ברור מה מטרת הצמיגים.
מקובל בימינו, אבל רגע, קודם כל, למה עוצרים על צמיגים?
אבל בכל מקרה לא קרה שום דבר.
להעביר צמיגים, אני מבינה שזה את עורכת דין, כן. תסבירי מה מותר ומה עשו.
נראה לי שכולנו מבינים שלשרוף צמיגים ולחסום נתיב תחבורה, זה פחות חוקי, אבל בכל מקרה זה לא משהו שהם עשו.
אבל הם לא, זה, אנחנו רואות שם איזושהי חסימה של הצומת.
יש חסימה של הצומת, החסימה לא קשורה אליהם, הם הגיעו, אני מניחה, להצטרף אליי, אבל הם עדיין לא הספיקו להצטרף
שתי
אליה.
שתי הבחורות שנעצרו.
כן, כן, היה אולי צריך לתת להם הזדמנות לעשות עבירה, לפני שעוצרים אותם. רק ככה...
זאת אומרת, זה היה מעצר מונה להם. אמצעי מניעה כזה?
כן, אני חושבת שהיה אפשר לראות את זה גם במעצר שלי בשבוע שעבר. יש איזשהו ניסיון תמיד של המשטרה לעצור את ה... בכלל במאבקים, אבל נדבר עכשיו במאבקים של נשים, את הנשים הבולטות יותר, אלא שהן עם מגפון, אלא שהן נתפסות כמובילות או נראות כמובילות. ו... ואז ככה אתה מוריד את הראש ומחליש את שער המחאה.
אוקיי, אם המשטרה רואה שהולכת להיות כאן איזושהי הפרת סדר, שהולך להיות בלגן, נתנו אישור להפגנה כזו וכזו, אבל לוקחים אותם לקצה. אין היגיון בלנסות לעצור את זה רגע לפני שזה מתחיל?
זה נראה שכבר ההפגנה... שכבר הם חסמו את הכביש. אז אני לא כל כך יודעת מה אפשר לעשות מעבר לזה.
אוקיי.
יש חסימה של כביש, בכל מקרה זה לא הפגנה שהייתה צריכה באישור, ואין גם אישור, אני חושבת שהם קיבלו אישור בכל מקרה לחסום את הכביש. אני חושבת שזה בסדר שאנחנו מפרות את הסדר.
למה?
כי אני חושבת שהגענו למצב שבו... בואי נשווה רגע למה שקורה בפריז. אוקיי? יש לנו... מחאה של למעלה מאלף עצורים, התמונות שעולות משם מדהימות בלשון המעטה. אני ראיתי אתמול סרטון של, של פעילים מגיעים בווסטים הצהובים שלהם ובונים חומה כדי לחסום את הכניסה של בית ראש הממשלה. עד כדי כך הם מרחיקים לכת. ופה יש איזושהי ציפייה כל הזמן למחאות עדינות, בו בזמן שאנשים תמיד יגידו לך, זאת אומרת, אם תקחי מונית עכשיו בדרך להפגנה, נהג המונית יראה אותך עם המגפון, אז הוא יגיד לך מה אתם עושות, ואז הוא יגיד, וזה משהו שכולם אומרים, אם לא תשרפו את המדינה, אם לא תהפכו שולחנות, אם לא תשרפו צמיגים, כלום לא יעזור. מצד שמי, שמישהי עומדת 5 דקות וחוסמת להם את הכביש, אז הם אומרים, לא, זה מוגזם, זה אלים, למה ככה? אז יש פה איזשהו דיסוננס מסוים, רוצות להתקדם. תשרפו
את המדינה בלי להפריע לנו לחצות את עזריאלי.
כן, משהו כזה. אז אני חושבת שגם בתפיסה הפוליטית והחברתית פה בישראל, השורשים הפוליטיים לפעמים של מאבקים חברתיים, ואולי נדבר על זה בהמשך, הם כאלה שנתקלים לפעמים בחוסר הבנה, לגבי אפקטיביות של מאבק, ולגבי זה שזה שהייתה הפגנה גדולה, עצרת גדולה, זה לא אומר שהמאבק עכשיו נגמר, או זה לא אומר שאנחנו נשיג את כל מה שאנחנו מבקשות. זה בסדר לפעמים לחסום כביש, אוקיי. זה בסדר להעביר צמיג.
תקשיבי, זה נורא מעניין אותי, תכף יש לנו את ברכה על הקו, מעולה, אנחנו נעלה מעולה. אותה, אבל ממש ממש מעניין אותי לשמוע על העניין הזה של איפה, איך ומתי זה יקרה שנעבור את המחסום הנוחות. זאת אומרת, מתי מאבקים זה שאתן, את, לא חיה את הנוחות הזאת, ובאמת את יוצאת מהבית, את יודעת שאת יכולה לגמור את היום הצורה בתחנה, מעט מאוד כמוך, אנשים ונשים, ואז השאלה איך זה, איך מחברים את זה לציבור היותר רחב, זאת אומרת, איך מסבירים לציבור, אוקיי, לא כל אחד יכול לייצר פעם בשבוע, אבל כן, אולי אתה יכול לעמוד בפקק חצי שעה ולדעת שאתה עושה את זה בגלל מאבק הנכים או אנשים. אבל ברכה, את כאן? את איתנו?
אני כאן, כן.
איזה כיף. מה שלומך?
הכל בסדר, האמת שאני רציתי לבקש מספיר בבוקר רצות איך משיגים זוגיות, אבל אני מבינה שאנחנו
כל הזמן יותר חשובים. תשמעי, אפשר תמיד לעשות את השינוי הזה.
אני אשב על בירה בערב, אני אגיד לך כל מה שאת צריכה לדעת.
אז אני בא, תזמינו אותי. ברכה, מה קורה?
בסדר, היה בוקר מאוד צוער.
ספרי לנו.
האמת שהגענו לקריית הממשלה, ואני חייבת להגיד שהיה נראה שהשוטרים פחות אמפתיים אלינו, מבשבוע שעבר, מביום שישי, כשהייתה את ההפגנה בקינג ג'ורג', הם היו במוד מאוד מאיים, ואל תחסמו ואנחנו נעצור את כולכם. ואחרי כמה דקות הגיעו... שתיים מהפעילות שלנו שיש להם, הם הגיעו עם צמיגים ולפידים, הם לא שרפו שום דבר, אבל מאוד מהר השוטרים עצרו אותם באלימות, יש סרטונים שרצים עכשיו בכל הרשת, סרטונים, תמונות, עצרו אותם מאוד באלימות, חרימו את הרכב.
ברכה, אני מבינה שעצרו אותם לפני הם עשו משהו, הם בעצם רק הגיעו למקום, ירדו מהמכונית ונעצרו.
קודם כל, כשהם ירדו מהמכונית עם הצמיגים, כבר התחילה איזשהו בלגן. באיזשהו שלב, אחת מהם הייתה מחוץ לאוטו עם לפידים, ואחת מהם היה איזה צמיג בחוץ, אבל לא נעשה, זאת אומרת, שום אקט של שריפת
לא צמיג. לא הובער צמיג.
והשוטרים עצרו את האוטו באמצע הצומת, ולא נתנו להוציא ממנו שלטים, והתנהגו בצורה מאוד אלימה.
איפה, את יודעת מה קורה איתן עכשיו? איפה הן?
עכשיו בלב דיזינגוף, דיברתי על זה עם ספיר לפני התוכנית, זה עבר דרך גבי לסקי, עורכת דין תגיע אליהם, אני מאמינה שהכל יהיה בסדר, למיטב הבנתי, כל עוד שום דבר לא נשרף, הם לא עברו עבירה פלילית, אז...
ומה מתוכנן, מה הלאה?
כרגע, האמת שבדיוק הגעתי למטה בדיזינגוף כדי להבין מה מתוכנן לנו לשבועות הקרובים, אבל התכנון הוא להמשיך בכל המרץ, בכל מיני אופנים.
מה קורה עכשיו? זאת אומרת, יש איזו השבתה חלקית היום בכל מיני גופים שאני רואה שכל הזמן מצטרפים עוד ועוד.
היום בתא 10 הייתה קריאה לעצור את הכל ולמשך 25 דקות להתייחס לסוגיה הזאת. ראינו שגם בכנסת באחת מהוועדות הם עצרו.
ועדת חוקה.
קיבלנו תמונות מכל רחבי הארץ של נשים שיצאו מהעבודה ועצרו הכל.
נהיה גם איזה סמל של היום הזה, של אני רואה צילומים במקומות עבודה של אנשים עם כף יד מושטת שכתוב עליה 25.
נכון, זה האישה 25 שנרצחה. באמת זה הסמל שלנו כרגע.
ברכה.
כן.
מבחינת תכנון הלאה, את חושבת שאתם תמשיכו במה שנקרא באגה מקצועית בהפרות סדר?
קודם כל אני מאוד מקווה, את מכירה אותי, אני הסלוגן האהוב עליי זה אינטיפאדה של נשים. אני מאוד מאמינה בהפרות סדר כדרך לשנות את העמדה של הציבור וכדרך לגרום לנושאים לעלות על סדר היום הציבורי. אני מאמינה שנמשיך בצורה כזו או אחרת, גם ברשתות החברתיות וגם ברחובות, יש פה קבוצה מאוד גדולה של נשים שלא מעוניינת לעצור את המחאה הזאת עד ש...
מה זה גדולה? תגידי, הפעילות, הגרעין הקשה של הפעילות, כמה אנשים בעצם הוא מונה היום?
אני לא בטוחה שאני יכולה לספור לך את זה, אני מניחה שכמה עשרות.
כמה עשרות זה הגרעין הקשה שאנחנו מכירות ו... עכשיו, מבחינת ה... כאילו, איך זה מועבר? בדיוק לפני שעלית, ספיר ואני דיברנו על העניין הזה של הפרות סדר, בסופו של דבר זה לא רק לריב עם שוטר ולהגיד לו, שוטר שוטר את מי אתה עוצר ולמה אתה פה ולא מונע רציחות וכל זה, אלא להפריע גם לציבור. זאת אומרת, לחסום נתיבי תנועה, לעצור את מהלך החיים, לפגוע, יכול להיות גם פגיעה כלכלית בימים של השבתה, כמו שראינו שבוע שעבר ומשהו. עד כמה הציבור נראה לכן קשר ומוכן לספוג את זה ומוכן לשלם מחיר? זו שאלה לשתכן.
אני לא בטוחה שהציבור מוכן לשלם מחיר, זאת אומרת, גם כשהנכים חוסמים את הילון, אנחנו שומעות מחצית מהציבור מתקומם, אבל אני לא, זאת אומרת, אני לא שואלת את הציבור. העניין הוא בעיניי שציבור אנשים הפסיק לעבור על זה לסדר היום, וזה ה... זאת אומרת, זה מה שמשנה פה. וזה בכלל לא משנה אם הציבור יהיה בעד או נגד.
אבל הציבור שאני מדברת עליו, הציבור זה גברים ונשים, זה לא רק נשים. סליחה, זה לא רק גברים, זה לא שאת מציקות לגברים. זה מפריע לכולן.
בהחלט, כן, אני אשמח כמה שיותר. יש לנו גם גברים שנמצאים עמוק במטה של המאבק, וזה תמיד משמח לראות גברים שרואים לנכון להתייחס למאבק הזה כמאבק שלהם.
ספיר, את מרגישה שהציבור מוכן, מוכנה?
אני חושבת שהציבור עוד לא מוכן, כי יש לנו עוד, אני מקווה של שנים ספורות, שדרך לעבור, כי אני באמת שוב רואה, אם אני משווה למאבקים אחרים בעולם, אם אני משווה למאבקים אחרים שהיו פה, מאבק של פטרים השחורים, מאבק של ואדי סליב, מאבקים אחרים שקשורים לדיור ולקיום, זה נראה שאנשים פה נמצאים כבר יותר מדי זמן, במצב שבו הם שורדים קצת מעל המים, ומאוד מעוניינים להמשיך לשכשך בבריכה הנינוחה הזאת, שהיא לא כל כך נוחה, היא דורשת הרבה מאמץ, והלוואות מההורים, ותכנונים להעלאה מעבודה, וצמצום פה וצמצום שם, אבל עדיין התפיסה הזאת שבה אני צריך לצאת מאזור הנחות שלי, להקריב משהו, לשנות באיזשהו אופן את החיים שלי, כדי להשיג הישג לטווח הארוך, שאולי הוא לא יחלחל אליי במיידית, אולי הוא לא קשור אליי מיידית, אבל ישפיע על החברה בכללותה, אז פה אנחנו נתקלות בבעיה. כי בסופו של דבר, אנשים אומרים, איך זה הולך להשפיע עליי באופן ספציפי? אם אני עכשיו יוצא להפגנה, אני רוצה שמחר ירדו המחירים של מוצרי החלב. לא ירד, אז בשביל מה אני יוצא? וזו חלק מהבעיה התפיסתית.
או כן, או שיוצאים להפגנה נגד רצח נשים, יפסיקו לרצח נשים, ואחרי שבוע את... יש לך למקרה ה-25.
כן, להפך, אני חושבת שאנחנו צריכות להבין שאנחנו במראטון ולא במרוץ, וזה בסדר לעשות דרך ארוכה. ואני רואה המון פעילות שמצטרפות לאורך הדרך, פעילות ופעילים. לא אנשים שהוכשרו לכך, לא אנשים שלמדו על כך באוניברסיטה, לא כאלה שידעו אותם להיות ככה, אלא באמת אנשים שנתקלו באיזושהי מצוקה אישית שלהם, או חשופים לעוול חברתי, ולא מוכנים לשתוק על זה. וזו הזדמנות טובה גם להגיד כל הכבוד לברכה על העבודה ממש. שהיא עושה. אנשים שעמדו
כל
היום...
כל יום הוא הזדמנות לזה, כן. ברכה, את מרגישה הבדל ביחס, ביחס של הציבור, ביחס שמקבלות, ב...
תראי, אני חושבת, אני כל הזמן מדברת על זה שהשנתיים, שנתיים וחצי האחרונות, אני קצת מסמנת את הסיפור של קסטיאל כאיזה מין נקודת שינוי בחברה הישראלית, גם בציבור וגם בתקשורת, שאני מרגישה איזושהי התגייסות הרבה יותר עמוקה למאבק הזה מאשר מה שהיה לפני 4 שנים או 5 שנים כשהרגשנו.
אז הוקמה חזית ההתנגדות, לא?
אחרי פרשת קסטיאל. עולם שלא מבין אותנו. אני חושבת שבסוגיה של רצח נשים עדיין יש לנו דרך מאוד ארוכה לעשות, כי המון אנשים מרגישים שזה זר להם, שזה לא קשור לחיים שלהם ושזה לא יתקרב אליהם. ומצד שני, אנחנו יודעות ומכירות כל כך הרבה נשים שנפלו קורבן לאלימות, לא בהכרח נרצחו, אבל חיו במערכת יחסים אלימה או מתעללת, והם לא משום מגזר ספציפי, אלא מכל חלקי החברה, וחברות מאוד טובות שלי שלא היית מדמיינת בכלל שבחורה טובה מצפון תל אביב ככה היא חיה כמה שנים. אז נראה לי שיש לנו איזושהי דרך לעסוק כדי להביא את הציבור להבין שזו לא איזו נקודת קצה, אלא איזושהי בעיה חברתית עמוקה, היא קשורה בקשר הדוק לכל שאר המאבקים שלנו, לאלימות מינית ולאפליה בשכר, זאת אומרת, זה הכל... הכל צדדים של אותו מטבע של הדיכוי של נשים.
ברכה, ושאלה אחרונה...
אני חושבת שרצח נשים הוא פשוט נורא קל לאנשים להזיר אותו מעצמם.
כן, ושאלה אחרונה שקשורה גם לנושא, גם לזה, ובעצם התחילה הריאקציה כבר, התחילה איזושהי תגובת נגד, נכון? גם בנושא של רצח נשים, שבנושא שאת יודעת, שלכאורה לא אמורות להישאר שום שאלות, המספר ברור, הסיפורים לא מוכרים, אבל לא משנה, ידועים למי שרוצה לדעת, והתחילה איזושהי ריאקציה שמה בעצם? מה היא אומרת?
תראה, אני חושבת שככל שאנחנו יותר מצליחות, ככה תמיד תהיה ריאקציה יותר גדולה.
מה זה אומר?
ואנחנו ממש שומעות המון אנשים שמתעקשים להגיד שזו בעיה של החברה הערבית, או של מגזרים מסוימים בחברה הישראלית.
ושחלק מהמקרים הם לא מקרים של רצח.
כל מיני ניסיונות להפוך את זה לבעיה מגזרית ולא חברתית או מגדרית.
אוקיי. שמענו טענה שחלק ממקרי הרצח הם לא רציחות.
מה היא עשתה? אישה נרצחה, מה היא עשתה? כאילו יש איזשהו משהו שמצדיק רצח של אישה.
אני אגיד גם מעבר שהיה אפשר לראות ששבוע שעבר הייתה את הצעירה הזאת שעמדה עם השלט בנים לגז. וזה היה ברור שהעליהום הגדול שעושים עליה זה... זה בסך הכל אנשים שבכל מקרה התנגדו לזה ופשוט חיפשו את הצירוץ. מתוך הפגנה של 30,000 איש, חיפשו את השלט, חיפשו את הדבר הזה. חיפשו ומצאו את אבא 17 שעומדת עם איזשהו שלט. שלפי דברים שהיא כתבה, נראה שעברה לא מעט בחיים בשביל להגיע לכתוב את השלט הזה.
עצמו, אבל באמת זה לא
כן.
חזית. אבל
בואי, גיל 17.
כן.
אבל יש פה... מזל שלא תימו אותי בגיל 17.
אני חושבת ברכה, אני בטוחה שתסכימי, שיש פה גם חוסר הבנה מסוים מצד אנשים שאומרים, מה זה קשור למדיניות? זאת אומרת, על מה אתם מוחות? אם גבר אלים מחליט לרצוח את אשתו, אז מה מישהו יכול לעשות בנידון? ופה אנחנו נתקלות בחוסר ההבנה הבסיסי, שבסוף מדובר במדיניות וחלוקה של תקציבים. החלוקה של תקציבים והמדיניות הזו מתבטאת, בין אם אישה הולכת למשטרה, ואין להם זמן לטפל בה, והם אומרים לה, כשיקרה עוד משהו, תתקשרי אלינו, ובין אם היא הולכת לפרקליטות, ובפרקליטות יש עומס, או איזושהי חוסר הבנה לגבי התפקיד שלהם, ואז הם אומרים לה, אנחנו סוגרים לך את התיק, כי זה לא מספיק חשוב, או זה לא אין עניין לציבור, או שהיא מגיעה לבית משפט לבקש צו הרחקה ולא מקבלת, כל הדברים האלה בסופו של דבר...
או מערכת שלא מצליחה לאתר ילדה כמו סילבינה צגאי, שהייתה נתונה לאיומים ואלימות.
ולמה המערכת לא מצליחה לאתר ילדה כמו סילבינה צגאי? כי מבקשי מקלט לא מקבלים שירותי רווחה.
וכי המערכת לא, אף אחד לא מחייב את המערכת ללמוד להבחן את המקרים האלה, ויש עוד כל הסעיפים האלה נמצאים בדרישה, ובואי נזכיר לסיום שהדרישה הראשונה של המחאה היא להעביר את ה-250 מיליון שקלים בחמש שנים למאבק באלימות נגד נשים מהממשלה, דרך הוועדה הבין-משרדית שישבה על זה. זו הדרישה הראשונה, לא האחרונה, אבל
פחות יותר חצי מהתקציב של המטוס החדש של ביבי, לא? משהו כזה?
כן, זהו, זה
נראה לי שנמצא דרך לממן את זה.
טוב, איננו לא צרה במטוס, פשוט שיעבירו את התקציבים האלה. 50 מיליון שקלים לשנה באופן מיידי. ברכה, המון תודה,
ויצאי
לשטח. תמשיכי לעבוד.
ביי.
חשבת שתקבל, מה חשבת שתקבל, כמה שתקנה אתה אוכל. This is Israel, מה חשבת שתקבל, מה חשבת שתקבל, כמה שתקנה אתה אוכל. This is Israel, כבר לא מדברת, רק צורחת, מגרד בכל הגוף, המדינה פה משתגעת גם. בנווה אין צדק, לוחץ לי על ההדק, והחיים פה וואחד סרט, פעולה שלא נגמרת. This is Israel, לבד ולא ביחד. נכים בוכים, ערבים מוכים, פליטים מתים מפחד. שחורים הפכו שקופים, לצעקות אין משמעות. להעביר צמיגים בדלק, נהיית וחלק מתרבות. This is Israel, בונים בתים ביחד, אבל הגור פה לא תוכל, אם רק קוראים לך אחמד. When the משימתה, אחים צועקים מלחמות, הפגנות, הגדרות וגדרות, לא שמים עליך בסה. This is Israel, מה חשבת שתקבל? מה חשבת שתקבל? כמה שתקנה אתה אוכל? This is Israel, מה חשבת שתקבל? מה חשבת שתקבל? כמה שתקנה אתה אוכל?
אלה איתני בלדין עוסמוני, בס חוקוי מישהו סימוני, בייתי יום בוקרה מפיש, בלדי בחלה בוקרה מפיש, מטרסתי עם בייתי בעידי, ושוארע אכתור האקידי, לא בתי משעודי אחתיה, כלו בחאוי מחיה.
This is Israel, מה חשבת שתקבל? מה חשבת שתקבל? כמה שתקנה אתה אוכל? This is Israel, מה חשבת שתקבל? מה חשבת שתקבל?
יש גברים לגברים שמכים את הנשים, קבלנים שהופכים אתרים לגברים, אלפים שעומדים כל היום במסומים, וחברה שנופלת חזק לקרשים. מה קולות? רכבות, אוטובוסים? רק לא בשבת. מי מחליט בשבילי? דמוקרטיה עודה, טכנולוגיה של שנות האלפיים, שלוף טפון וצלם בינתיים, כל דבר מתועד ואתה לא לבד, תסתכל על הדיש, לא תוריד אף אחד. אתה יכול לאהוב את כל מי שתרצה, רק שלא תצפה לשוויון בנושא, כי אהבה זה רק מצד, כי הממסד לא מקבל צבע דם על צבע קשת, ורק שלא נתרגל.
This is Israel, מה חשבת שתקבל? מה חשבת שתקבל? כמה שתקנה אתה אוכל? This is Israel, מה חשבת שתקבל? מה חשבת שתקבל? כמה שתקנה אתה אוכל?
אתם מאזינים למקום הכי חם בקצה.
טוב, ספיר, אחרי שהגשמנו לחלום, אנחנו הולכות להגשים חלום לברק כהן.
כן.
תודה שתמיד רצית להיות מרואיין בתוכנית של עצמך.
הלו?
ברק?
כן, בוקר טוב.
אתה שומע? בוקר טוב,
חמודי.
בוא'נה, רציתי להגיד לכם שיש לכם אחלה תוכנית. כל יום רגעי בין 11 ל-12, זה תוכנית מעולה.
תקשיב, אם תהיה חמוד, אולי ניתן לך פעם להיות מנחה אורח. בתוכנית של עצמך. אז שמעת אותנו קצת?
לא, רק עכשיו שהוא התקשר, אני פה הרי...
אתה עסוק. טוב, אז דבר איתנו קצת על מה קורה. משפט הבנקאים.
מה שקורה זה שמגיע למעשה רגע עשי של המשפט, גם מבחינה ציבורית וגם מבחינה משפטית. היא רקפת רוסק המינוח, שהיא העדה המרכזית בעתיק, צריכה להתייצב ביום ראשון, וגם ביום ראשון ב-16 לחודש, ב-20 לחודש, וב-23 לחודש. שלושה מועדים היא צריכה להגיע, גם למסור את העדות שלה מטעם המדינה, וגם להיחקר בחקירה נגדית. אז אני מתכונן לחקירה שלה, כדי שיהיה ברור שהאמת תתברר כהלכה.
אוקיי.
אבל יש איזושהי דרמה, כי למעשה היא מבקשת לא להגיע.
היא עדיין ממשיכה להגיש בקשות? בקשות סרק כאלה?
מה שקרה זה שהיא הגישה בקשה ראשונה, שנימקנו כולנו, כולל המדינה, למה אין לה בסיס, והיא נדחתה. ואז היא הגישה בקשה נוספת, והיא נדחתה, ואז היא הגישה בקשה נוספת, שנדחתה אבל, נדחתה אבל, היא נדחתה עם איזה מין הערה מוזרה של השופט, חריגה הייתי אומר, שאומרת לה, תשמעי, במילים אחרות, הבנתי שהבקשה שלך לא להעיד פה, היא לא בגלל חשש לשלומך, כי זה יש הבטחה. אז אני מבין מזה שאת לא רוצה לבוא. אם את לא רוצה לבוא, אל תבואי. דברי עם הפרקליטות ותתאמו ביניכם אם את לא באה. ורק תקחי בחשבון שיש לזה משמעות משפטית. אז אני לא יודע אם היא תבוא או לא תבוא.
אוקיי.
אני אשמח ככה או ככה.
תשמח ככה או ככה.
יש לה פה דילמה קשה. אני...
איך לשמח את ברק?
לא, יש לה פה דילמה קשה, כי מצד אחד היא מספיק עצבנית עליך.
מה זה? אני מבין לגמרי את השיקולים
העניינים שלה. לא, אני אומרת...
לא השיקולים שהיא מקשקשת על שלומה, וזה קשקוש, זה באמת קשקוש.
ברק, אני אומרת, היא מספיק עצבנית עליך בשביל להגיע למשפט, אבל מספיק מפוחדת בשביל לא לבוא. ונראה מה יקרה, מה יותר עצבנית או מפוחדת.
אני לא חושב שהיא מפוחדת, אני חושב שיש לה ניתוח. אני עומד לדין על החזקת מגפון וקריאה במקומות שונים. אם הייתי נאשם חס ושלום בניסיון רצח, אז היא הייתה באה בשמחה, כי התועלת במרכאות להזיק לי הייתה גבוהה. פה, גם במקרה שמישהו מקשיב לשטויות שלהם, מה שמייחסים לי מאוד מאוד נמוך. במיוחד בנסיבות שכבר... מתקבלים כבר זיכויים תוך כדי ההליך, עוד לפני שהגענו לשליש מהדרך, המדינה כבר חוזרת במאישומים. אז נקודת הפתיחה היא לא טובה. גם העדות שלה מאוד מאוד פריחה במובנים המשפטיים.
למה?
ויש שיקולים...
מה זאת אומרת?
לדעתי העניינים נוספים. היא כף רגלה דורכת, זה אומר שכל המשפחה שלה כף רגלם צריכה לדרוש, כי הם עדים בתיק. זה אומר שכף הרגלם של הקולגות שלה יצטרכו להעיד כעדי הגנה. זה אומר שיעלו סוגיות בתחום של העבירות הפליליות שהבנק ביצע והיא חתמה על הסדר טיעון.
זה גם הם לא יודעים על איזה נודניק הם נפלו, זה מה שאומר
נראה לי. בעצם כל מה שהמערכת הזאת לא רוצה שיעמוד לדיון, יעמוד לדיון באופן פומבי בחקירה נגדית. זה באמת שיקול גדול אם ללכת לזה או לא ללכת לזה.
מה ההימור שלך? תגיע או לא תגיע?
אני לא מתנבא על זה. אני יודע דבר אחד, שאני עם חקירה נגדית לפנתיאון.
בשביל זה שחררנו אותך מהתוכנית היום, אז כדאי.
החשש המרכזי של העד זה לא מה שעורך הדין יודע. זה לא ממה שהוא יודע שיש לו עורך הדין, כי זה חומר החקירה והתלונות. מבינים פה כולם... ונוצר מוניטין די מוצדק שהחומרים שאני מחזיק הם כאלה שהם באמת מיוחדים, מה שנקרא. והם לא יודעים מה יש לי באמת בתור חומרי חקירה לשאלות.
טוב, ברק, אז תחזור להתכונן.
אני חוזר להתכונן.
היא מהממת, אתה...
בינתיים בסדר, ברק, יש לך איזושהי בעיה בזוגיות שתרצה לחלוק איתנו? אולי רקפת תרצה להתקשר ולחלוק איתנו בעיה בזוגיות?
אין לי שום בעיה בזוגיות, יש לי כניעה מוחלטת.
נכון.
אני לא רוצה להסתבך ו...
אני אחד מהדברים...
אם לא, אני לא יכול להתמודד. בואי, תביאי לי רשם
הרכב בנקאי. אחד מהדברים הכי חשובים שאני למדתי ממך, בלי קשר לאקטיביזם, זה את צודקת.
ברור.
טוב, אני רוצה שאנחנו נמשיך.
מסיים ויכוח כמו גדול.
בדיוק.
יאללה.
יאללה, נשיקות, תהנו, ביי.
שבוע הבא את הכאן, הפטורים נגמרו.
יאללה, ביי ביי.
امن يا سيدي بوم الجن انا في برجك الامن يا سيدي الهواري سلطان الغالي وش فيني عبد الله سلطان العالية
פיר?
איזה שיר, נתה?
משהו לא, אין. מרם, תרמת בוקר.
זה גם ביצוע חי מהמם, מהמם, של הזמר הג'יראי חלד.
כן.
על עבד אל-קדר, לוחם חופש ומנהיג דתי מוסלמי הג'יראי.
אז מה זה מספר? על מה זה מספר?
דברים שהוא עשה.
טוב, מתקשר איכשהו לדברים שלנו היום. אני רוצה שנייה, אנחנו לא הספקנו, כי ככה הכל, אני נודה ונתוודא שהכל קצת...
סתם, זה מספר על מאבק שהוא עשה נגד הכיבוש הצרפתי.
כן, אז שהכל קצת בלגן היום, נפל לנו הקו, מרואיינים נעלמים, נופלים בפקקים, נופלים במחאות. הכל בסדר, הכל בשליטה, אבל אני מחזירה את השיר ששמענו קודם, רק ככה ברקע של הברינקס. תספרי לנו עליו, ואז אני ראיין אותך על משהו.
אמנם דברים תמיד מגיעים אלינו בישראל באיחור של כמה חודשים מארצות הברית, אבל זה פרפרזה של להקת הברינקס ואמיר אבו, להקה ממש... להקה שווה, האמת. שווה לעקוב אחריהם.
שני ראפרים מדליקים ביותר.
מדליקים מאוד. ובעצם הוציאו שיעור חדש יחד עם האגודה לזכויות האזרח, שמציינת יום זכויות האדם הבינלאומי, ו-70 שנה להכרזה הבינלאומית בדבר זכויות אדם.
כן.
קליפ עצמו שווה לראות אותו בעיקר, כי הוא פחות או יותר דחס את כל המאבקים החברתיים האפשריים.
גם נורא יפה.
שאפשר לשאול בישראל, כן. אז אפשר לראות אותו בפייסבוק של האגודה.
רק לא הבנתי למה הרקדניות עם מדים של הצופים, את יכולה להסביר לי את הסאבטקסט?
בחיי שאת זה לא הבנתי.
וואלה.
בחיי שלא הבנתי.
אלא אם כן הם מלהקה צופי תל אביב או משהו.
לא, 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 הם איזה להקה של רקדניות. אני יודעת שלכל דבר יש משמעות, אבל זה אני מושג.
העניין של הצופים לא הבנתי.
אולי צריך רגע של ילדות טובות כזה.
המאבק הלהט"בי והפלסטיני והפלסטיני הישראלי והאתיופי.
חסים עוד כבשים.
כל שיר שמזכירים בו את סלמסה זה שיר שאני שר מתחברת אליו.
כן.
והוא מאוד יפה, וספיר, את התחלת איזשהו מחקר בנושא של מאבקים חברתיים, ממש מחקר אקדמי. תספרי קצת עליו.
אני אספר לך מעבר, אני אספר לך סיפור.
כן, ספרי לי סיפור.
אני אספר לך סיפור שזה, אם היינו עושות עכשיו משחק של אין לנו זמן, אבל סיפור אמת וסיפור שקר, את היית חושבת שחרטטתי את כל הדבר הזה.
אוקיי, אוקיי.
אנחנו מדברות על מאבק שכמעט אין לו תיעוד, יש לו תיעוד בסדרה שנקראת רוח קדים, של היוצר דוד בן שטרית, זיכרונו לברכה, על קבוצה של מחוסרי דיור מזרחיים ממוצא מרוקאי, כן. במבשרת ציון, שהיו אמורים לעבור לאיזשהו פרויקט כזה של, כמו מה שאנחנו קוראים לו היום, דיור בר השגה, או בין דיור בר השגה לדיור ציבורי.
כן.
והיו בעצם בני המקום, ורגע לפני שחשבו שכבר הפרויקט יוצא לדרך, גילו ששינו את הפרויקט, והייעוד שלו הפך מפרויקט בעצם לאוכלוסיות מוחלשות ובני המקום, לפרויקט שנועד למשוך אוכלוסייה חזקה למבשרת ציון.
אוקיי.
אותם עולים התחילו מחאה, הם לא עולים כבר, אבל אותם פעילים התחילו מחאה.
רגע, על מתי אנחנו
מדברים? אני תכף אגיד לך, רק תביני כמה הסיפור עזוי ונרחב, ואז אני אגיד לך מה השנה.
אני ישר בחמשת הממים, כן.
כן, כן. ואז הם פשוט למרכז הקליטה במבשרת ציון. פשוט למרכז הקליטה, הצליחו להחזיק שם חודשיים, פונו באלימות מאוד מאוד קשה, עם מסוקי משטרה ומאוד כוחות של צבא, ומשטרה ושבק. והחליטו שהם לא רוצים לחיות יותר בישראל, שהם עוזבים. דובר על 200 אנשים שאמרו, אנחנו לא רוצים להיות פה יותר, ומרעיון שיש איתם, אז הם אומרים, אנחנו החלטנו שאנחנו לא יכולים יותר. אז מה הדבר היחיד שיכלנו לעשות? לנסוע לערפת. הם התארגנו באוטובוסים ונסו ליריחו כדי לפגוש את ערפת, שהם כבר יצרו איתו קשר קודם לכן, וביקשו ממנו לקבל מקלט מדיני, עד שמלך מרוקו ישלח נציג, תביני כמה הסיפור, עד שמלך מרוקו ישלח נציג,
זה מזרח תיכון חדש,
לפגוש אותם, ובעצם להסכים לשובם, כי הם נמאס להם מישראל, הם לא מרגישים שהם אזרחים שווה זכויות, הם רוצים לחזור להיות נתינים של המלך, אוקיי? המשטרה עוצרת אותם רגע לפני שהם מגיעים ליריחו, בא הנציג של המלך לפגוש אותם, נותן לכולם בעצם אפשרות, לחזור למרוקו ולהיות אזרחים של מרוקו, כל מי שהגיע ממוצא מרוקאי, עד שהם מגלים שיש להם מסתנן בתוך הקבוצה, עיראקי, שיתחזר למרוקאי, שיתחזר למרוקאי, ואז הם אמרו שבגלל זה הם לא נסו, אבל לא נראה לי, נראה לי שהם קצת השתפנו. מתי נראה לך כל הסיפור הזה שאני מספרת עכשיו?
אני מנסה, אני עושה חישובים בראש, מתי ערפאת נמצא ביריחו והכל, אז זה לא קום המדינה, מה זה שנות? שנות ה-90, 2000?
97. כל הדבר הזה קורה ב-97.
רגע, קודם כל אני נושמת לרווחה, לא נפלתי במבחן בהיסטוריה. וגם אני חייבת להגיד שאיכשהו חלקים מזה נשמעים לי מוכרים, כי ב-97 כבר הייתי כתבת תחילת דרכי, כתבת חברתית. אבל וואו, איזה סיפור.
עכשיו, למה אני מספרת את כל הסיפור הזה? כל אחד בדברים שלו, אחד הפעילים המרכזיים שם היו, היה בחור בשם עובד אבוטבול, שאני לא יודעת בדיוק מה הוא עושה עכשיו, אבל אני מקווה לראיין אותו בקרוב.
אגב, המרכז קליטה הזה זה מרכז קליטה שאחר כך הגיעו לשם עולים מאתיופיה, היו שם הרבה סיפורים שנים אחרי זה.
והמרכז קליטה הזה, מה שמדהים יותר בסיפור הזה, זה ש20 שנה אחרי המאבק הזה שהיה למרכז קליטה, היה מאבק דומה, של אוכלוסייה אתיופית, שעולים חדשים שלא הסכימו להתפנות ממרכז הקליטה בלי לקבל דיור ציבורי, על אותו עיקרון.
נכון, את זה אני חושבת שאפילו סיכרתי.
ופונו בסופו של דבר רובם. עכשיו, למה אני מספרת את כל הסיפור הזה? כי אני בעצם, לפני כמה זמן הייתה לי איזושהי הבנה, הייתי בבית של רובן אברג'י, אחד מהפעילים המרכזיים, מנהיג הפנתרים השחורים, והייתה לו נזילה בדירה, דירת עמידר, הייתה לו נזילה בדירה, והוא אמר לי, יש לי מלא חומרים מהפונטרים השחורים, חומרים מקוריים, שהלכו לפח.
בגלל הנזילה?
בגלל הנזילה. ואני מדברת עם עוד אנשים, פחות או יותר מהדור של ראובן, ופעילים אחרים קצת יותר מבוקרים, אבל פחות בוותיקים ממנו. ומגלה שיש לנו היסטוריה שלמה, של מאבקים חברתיים.
מדהים.
שהולכת לאיבוד, הולכת לפח.
רגע, אספת חומרים, היה עוד מה להציל?
אז רובן, יש לו עוד חלק מהחומרים, אבל בעצם ההחלטה שלי הייתה לא לאסוף רק את החומרים של רובן, אלא לנסות לחשוב איך אנחנו בונות ארכיון אזרחי למאבקים חברתיים, שזה בעצם משהו ראשון מסוגו בישראל, יש אותו במקומות אחרים, יש לו גרסה מאוד מאוד יפה, יש בחיפה את הארכיון הפמיניסטי של אישה לאישה,
שם הראשונות כמה... שהתחילו לאסוף שמות גם של נשים שנרצחו, אם נקשר את זה לתחילת התוכנית.
ויש עוד כמה ארכיונים דומים כאלה בעולם, ועוד כמה בארץ שמתעסקים במאבקים חברתיים, אבל אני אמרתי, אני רוצה ללמוד מתוך מאבקים חברתיים.
תגיד, אין שום מוזיאון שיש בו חומרים של הפנתרים או של ואדי סליב, זה משהו שלא קיים?
העניין הוא כזה, יש חומרים שמפוזרים בכל מיני מקומות, לא כולם מקוריים, אבל מפוזרים במקומות, אבל מי קובע את הנרטיב בהם? זאת אומרת, אם עכשיו יש חומר של הפנתרים השחורים בארכיון המדינה, ויש תמונה, כשאני ואת נסתכל על התמונה, ונראה מפגינים מול משטרה, אז מה אנחנו נגיד? אלימות משטרתית. וככה נתייג את זה.
כן.
ואיך יכול להיות שזה יתויג עכשיו בארכיון המדינה?
לא נחמדים, הם מפרי סדר.
כהתפרעות, כמרד, כהפרת סדר. עכשיו, מבחינתי, העיסוק הזה בלנסות לאסוף, אנחנו בעצם התחלנו, אני עושה את זה, התחלתי להעביר איזה קורס במכלל למנהל, קורס שנקרא קורס על היסטוריה של מאבקים חברתיים, ובקורס הזה אנחנו...
זה בלימודי משפטים?
זה לא בלימודי משפטים, זה פתוח לכולם.
אוקיי.
ובקורס הזה יש לי סטודנטיות שבעצם עבדות בסמסטר הנוכחי על ארכיון של מאבק הדיור הציבורי.
מדהים.
זה אומר שעכשיו, אני מקווה בעזרת השם, כשנסיים את זה, אנחנו נצליח לאסוף מספיק חומרים בשביל לבנות איזשהו ציר זמן, ואז נוכל לשבת ולדבר. יש סיפורים שאנחנו לא מכירות ממאבקים שהיו בתחילת שנות ה-90, שנשים חד-הוריות שיצאו, זאת אומרת, ההיסטוריה גם חוזרת על עצמה, נשים חד-הוריות שיצאו לאוהלים והצליחו לקבל דיור ציבורי. איך זה קרה? כי היום שנשים יוצאות לאוהלים לא תמיד הן מצליחות. אז איך זה קורה בסופו של דבר? ואני חושבת שאם אני מצליחה להגיע למצב שאני מתעדת את ההיסטוריה הזאת, וגם מבחינה מוחשית אוספת את החומרים, ומצליחה להפגיש בין נשים שנאבקות היום על קורת גג, לבין נשים שנאבקו לפני 10 שנים או 20 שנה, או 40 שנה על קורת גג, ואומרת לאישה הזאת שהייתה פעילה במשך שנים, מה את יכולה להגיד לאם חד-הורית שנאבקת עכשיו על הבית שלה, איזה עצות את יכולה לתת לה? היא יכולה להגיד את הדברים מחכימים שבסופו של דבר יכולים לסדר לה את ההצלחה של המאבק.
כן, את יודעת, הדיור הציבורי זה באמת, הוא מאבק גם נורא מעניין, כי הוא נמשך המון שנים, ובאמת, הוא באמת לא מתועד. אני הייתה קבוצה ביפו, נגיד, שעקבתי אחריה בתחילת שנות ה-90, בעיקר של נשים חד-הוריות.
כן.
וסתם, שאלה שמעניין אותי, אבל באמת זה כשיהיה, אני מניחה כשתהיה לך את כל התמונה, תוכלי לראות.
כן.
האם המאבק על דיור ציבורי, איזשהו מאבק גדול לשינוי מדיניות, לשינוי החברה הישראלית, ישראלית ביחס שלה לאנשים שזקוקים לדיור בתמיכת המדינה, או שזה מאבקים מקומיים, שכל פעם קמה קבוצה איפשהו, ומצליחה להשיג הישגים כאלה ואחרים, אבל זה לא מתלכד למשהו יותר גדול.
אני חושב שאפשר עכשיו לראות שכן, יש מאבק, המאבק שמרכז גם פורום הדיור הציבורי, שמחיד בגבולו כל מיני קבוצות, אבל אני, ממחקרים שאני, חומרים שאני הצלחתי לאסוף, מחקר שאני עשיתי לאורך השנים, אז יכולתי גם לראות שכן היה ייחוד בין מאבקים. בשנות ה-90 היה ייחוד בין מאבק של מחוסרי דיור עולים מברית המועצות לבין מחוסרי דיור מזרחים. זה דברים שאנחנו לא מכירים ולא מדברים עליהם. וכן היה ניסיון לאחד בין קבוצות שונות וגם ללמד אחד את השני. זאת אומרת, בסוף שנות ה-90 היה איזשהו ניסיון לארגן פלישה המונית, שלמיטב הבנתי גם ניסיון שצלח לארגן פלישה המונית לדירות של דיור ציבורי שהיו נטושות, ואנשים עברו מעיר לעיר ולימדו אחד את השני איך לעשות את זה. אני חושבת שבתוך המחקר גם שנעשה על ארכיון דיור ציבורי ובכלל על ארכיון של מאבקים חברתיים, בסוף אני רוצה לראות חדר, ובסוף זה מה שקורה. יהיה חדר שבו יהיה אפשר להיכנס חוקרים.
את בעצם צריכה דירה דיור ציבורי בשביל הארכיון שלך.
חוקרים, סטודנטים, לא, ארכיון אישה פיזית במכלל המינה, ויהיה אפשר להיכנס, כמו בין מוזיאון למכון מחקר לספרייה, ויהיה אפשר לקרוא על הדברים האלה, ולראיה, בגלל שבהרבה מאבקים כאלה, הסיפורים של נשים נשכחים, אז אני חושבת שזה תיתן לנו גם הזדמנות טובה לתעד את אותם נשים ואנשים שנאבקו, היו פעילים שלימו מחירים אישיים, אבל היו עסיקים יותר מדי במאבק, פחות בלתעד אותו,
טוב,
ולעשות להם איזשהו
זה
כבוד.
זה נשמע לי כמו חלום ספיר. אנחנו עכשיו נגשים חלומות למאזינים שלנו, שרוצים לדעת באילו אירועים חברתיים הם יכולים לקחת חלק השבוע, חוץ מהמחאה, המחאה שם, המחאה כל הזמן שם, פשוט תתעדכנו בעמודים של כולן ושל מי עוד?
צדק חברתי, לא חדר המצב, פוליטיקלי קורקט.
גם המקום הכי חם בגיהנום.
גם המקום הכי חם בגיהנום, כמובן.
מה הולך לקרות? עכשיו, חוץ מזה, יש אצלך את רשימת האיבנטים, כן. אחד-אחד. הראשון זה מחר בין 2:30 ל-5, קצת אנחנו בסביבתי לרגע, או חברתי סביבתי, יש כנס נשמע לי מעניין, מחקרים מדעיים לא למדענים בלבד, שבו מלמדים איך לקחת חלק במחקרים של תופעות אקלימיות ופרש פלסטיקים וכל מיני כאלה, מטעם השותפות לקיימות אזורית. וזה נשמע רציני, לא כמו איזה כנס שבו מלמדים אנשים להמציא סיבות למה לא לתת לילדים שלהם חיסונים וכאלה. אז כנסו לזה בפייסבוק, מחקרים מדעיים לא למדענים בלבד. מה יש לנו בשישי הקרוב? לענות?
כנס מחורות של החברה הגאונה.
החברה הגאונה שלי, שאת אמרת לי מגודם שלא לא גמרת לקרוא את ארבעת הספרים, אז את לא מתקבלת לכנס
אבל
מחורות.
אבל אני אגיד לך למה. נו. כי לפעמים מגזימה בתיאור שלה של הדברים ש... וגם... שלוש ספרים אני קוראת, וחיכיתי לרומן לסבי ולא היה, והתייאשתי, די, כמה אפשר לשמוע על החברות שלהם הפלטונית?
תראי, היא לא מגיעה לכנס מחורות, כי היא גם לא לגמרי יצאה מהארון בתור מי, אבל את יכולה לבוא ולהביע את מחאתך. ביום שישי הקרוב, באותו יום, פסטיבל בסוודר בברבי, מ-12 בצהריים. זה אירוע מוזיקלי שמתקיים זו השנה התשיעית, הוא נולד מתוך צורך להעלות מודעות לבעיות חברתיות, היו במשך השנים כל מיני נושאים כמו חסרי בית בישראל, והשנה הפסטיבל מוקדש כולו לנשים חסרות בית, נשים שורדות זנות ונשים במעגל הזנות. על הבמה השנה יופיעו אך ורק מוזיקאיות, דוברות, תנחה את האירוע כפרת עולמנו, לינוי בר גפן בהתנדבות. בין המוזיקאיות יהיו נינה, דנה ברגר, מירי אלוני, דפנה הרמוני, אפרת גוסי, אימן, אקו, עיניו, ג'קסון כהן, ועוד ועוד. אז באמת אירוע למטרות נאצלות. מה ספיר?
יש עוד משהו מגניב דווקא.
דברי.
ביום חמישי יש השקה של ספר של תנועת אחותי. אגב, אפרופו, לא הספקנו לדבר על פמיניזם... סוגי פמיניזם ש... סוגי פמיניזם, אני אומרת. אבל דברים שעלו לאחרונה... ויש לנו ביום חמישי הקרוב השקה של ספר על גזענות וסקסיזם שמוציאה תנועת אחותי וקואליציית שותפות של המון ארגונים פמיניסטיים וקבוצות פמיניסטיות. הם עושות את זה בסכנין, אפשר להסתכל בדף הפייסבוק של תנועת אחותי למען נשים בישראל.
מעולה.
ולשמוע ולהחכים קצת על עוד מאבקים של נשים.
כן. אנחנו עוד שנייה מסיימות ביום ראשון 8 בערב בבנימין, האירוע לקידום שימוש בכוסות קפה רב פעמיות בטייקאווי, הייתי חייבת להגיד את זה. בגלל זה הכנסתי את זה, המייסדים 15 קפה בנימינה. ספיר, היה מהמם, תודה, וברכה
מהמם.
ושלום, ואנחנו עוד, יש לי הרגשה שעוד ניפגש גם כאן. בכל מקרה, אנחנו נהיה כאן, המקום הכי חם בקצה בשבוע הבא, ברביעי ב-11 בבוקר, עם עורך דין ברק כהן. תודה רבה לכם, לכן שהזנתם. בקרוב מאוד התוכנית תחכה באתר הקצה, ובאתר המקום הכי חם בגיהנום. תחפשו אותנו בגוגל, תעקבו אחרינו. תודה רבה לעומר סנש, אורי קדישאי, מכללת BPM, ספיר כהן, חורכה כהן, בן אש, קוואמי, ניר לימור. תודה לצוות המקום הכי חם בגיהנום, ותודה מיוחדת לדרור זמיר, שעמד איתנו היום באמת באש ובמים. שיהיה שבוע מעולה, ונמשיך להבהיר את השטח.
עד כאן. המקום הכי חם בקצה.